טוב, שלום לכולם. אנחנו השבת נקרא את חטא המרגלים בתחילת פרשת שלח לך. וכל שנה אנחנו מנסים, משתדלים לעסוק בהבנת החטא והתיקון לחטא ממקום אחר. השנה אנחנו עוסקים במהר"ל, אז חשבתי שזה טבעי לחלוטין לנסות ללמוד את הסוגיה הזאת, בפרט מה היה הקלקול של חטא המרגלים, כלומר אי ההבנה של המרגלים, ומהו התיקון שאנחנו צריכים לעשות בדור הזה, דור גאולה. בסדר? אז זה הנושא שלנו. אז עשינו לעצמנו חיים קלים, ללמוד את החלק הראשון של פרק א' בספר נצח ישראל. ספר נצח ישראל עוסק, כמו שהמהר"ל אומר בהקדמה, בנצחיות של ישראל. והנצחיות של ישראל זאת השייכות של עם ישראל לארצו. תכף נראה על שלושת המרכיבים של השייכות הזאת אל הארץ. והמהר"ל, כשהוא בונה את הספר הזה, אז הוא אומר, לפני שאני אדבר על הנצח של ישראל, על הגאולה שמבטאת את הנצח הזה, כלומר על המצב המתוקן, אז אני אדבר על המצב המקולקל. מערך הגלות אנחנו נבין, או ממציאות הגלות נבין את ערך הגאולה. כמו שהזכרנו כבר השנה כמה פעמים, שאם אנחנו רוצים להבין דבר, או להתחבר אליו באופן פנימי, אז בלשון המהר"ל, אצלנו בתחילת הדף וכולי, שהדבר נקנה מהיפוכו. זאת נקודה שכבר ראינו במהר"ל כמה פעמים. כאשר הדבר הטוב נודע מהיפוכו ידיעה אמיתית, המילה נודע זה לא רק מבחינה שכלית, אלא מבחינת החיבור הפנימי של האדם, חוכמה בינה ודעת, דעת לשון חיבור. אז כדי שהאדם באמת יש שייך בידיעתו, לא רק השכלית, אלא גם הפנימית לדבר, אז השייכות הזאת היא נובעת מזה שהוא נפגש עם ההפך. ואז שהוא נפגש עם הדבר עצמו, אז הוא מעריך ויודע לייחס את עצמו אל הדבר הזה כמו שצריך. אז כאשר הדבר הטוב נודע מהיפוכו ידיעה אמיתית, וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם מן ההפך, כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן. כמו שדיברנו באותו שיעור, שאם למשל אני רוצה להבין ולהזדהות עם המשמעות של תאורת הנר או תאורת הפנס, אז אם אני אדליק את הפנס בחדר מואר, הפנס חסר משמעות. אם אני אדליק את הפנס או את הנר באור יום, ברחוב, כשהשמש זורחת, אין משמעות. אבל אם אנחנו עכשיו נעשה כאן חושך גמור, ונדליק פנס שייתן לנו אלומת אור, או אפילו נר קטן שייתן לנו איזה שלהבת דקיקה, אז אנחנו מתוך ההפך, מתוך השחור, אתה רואה את הלבן, מתוך האור, אתה מבין, מתוך החושך, אתה מבין את האור. אז אחד הקריטריונים, או אחד המנגנונים שקבע חוברה בעולמו, זה להבין דבר, בין ברמת השכל, בין ברמת ההזדהות הפנימית, לדעת את הדבר, על ידי ההפך שלו. טוב, דיברנו על זה באותו השיעור, איך זה עובד מבחינה נפשית, פסיכולוגית, רוחנית, נסתפק בזה כרגע. וכן כל ההפכים, מן האחד, נקנה הידיעה בהפך שלו. ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. בלשון המקובלים זה נקרא אחדות ההפכים. למה ידיעת ההפכים זה אחד? כי ברגע שאתה רוצה להבין דבר מסוים, ברגע שאתה נפגש עם ההפך שלו, אז אתה מבין ושייך אל אותו דבר. טוב, יש יותר עמוק כמו שאמרתם כרגע. ולכן אומר המהר"ל, כמו שאמרה המשנה בפסחים, שכדי להבין גאולת מצרים צריך להבין גלות מצרים, ולכן קודם כל, או גלות ישראל בכלל, ולכן מתחיל בגנות ומסיים בשבח. דיברנו על זה בזמנו שיעור שלם. מדוע אנחנו מתחילים בגנות ומסיים בשבח, ומה היא הגנות ומה הוא השבח? רק שמפני שאין לשבח הכרה אמיתית, אלא רק מן ההפך. ולכן אומר המהר"ל נצח ישראל, אוהב הספר הזה, הולך לעסוק בסוגיית גאולה, ארץ ישראל וכולי, תכף נראה. ממילא קודם כל נסביר מה זה החורבן, מה זה הגלות, ואז מההפך של הגלות והחורבן, נוכל להבין מה זה גאולה ובניין. ולכך, ולכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנבהר עניין הגלות והחורבן, שבזה יוודע הטוב והתשועה שאנו מקווים. לכן המהר"ל אומר, כשאני פותח את הספר שלי על ענייני גאולה, קודם כל נדבר על גלות. מתוך ההפך הגלות נבין מהי גאולה. וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות והדברים השייכים אל הגלות. ועוד הערה אחרונה, כפתיחה, שיש לבאר עניין הגלות תחילה. אז קודם כל, למה צריך לבאר את הגלות תחילה? כן, הדבר ניכר אלא מהיפוכו. ב', למה צריך לבאר את הגלות תחילה? ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו וראיה והוכחה ברורה לגאולה, וכל זאת למה? כי, וזה, כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. אמרנו הרבה פעמים השנה, שאחד העקרונות במערל הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מסודרת. יש סדר לעולם. וכל יציאה מן הסדר היא שינוי מהרצון האלוהי. אני אומר גם משפט אחד עקרוני, וכל יציאה מהסדר שהיא שינוי מהרצון האלוהי לא תתמיד. כי אם אנחנו אומרים שהיציאה מהסדר תתמיד, זה אומר שהיציאה מהסדר נהפכה להיות הסדר. לכן עצם זה שיש כאן יציאה מהסדר הנורמלי, זה הוכחה שזה דבר זמני, שזה דבר הרעי. כי יציאה מהסדר לא תתמיד. נכון, אדם מתחפש בפורים. פעם בשנה הוא יכול להיות, התחפש לרב עובדיה. להבדיל, התחפש להיות קוף. לא, הוא לא יכול להיות כל החיים הרב עובדיה, ולא כל החיים קוף. פעם בשנה, להבדיל. כן? אז, לכן, ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראה ואוכה ברורה לגאולה, וזה כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. עכשיו המהר"ל מתחיל להסביר שיש שלושה קריטריונים שהם הסדר שלנו כאומה, ושלושה קריטריונים שהם יציאה מהסדר, שעצם זה שהם יציאה מהסדר, זה ההוכחה שזה לא מתמיד, וזה ההוכחה שתהיה גאולה, כלומר חזרה אל הסדר. אז אנחנו היום הולכים ללמוד את שלושת הקריטריונים שהמהר"ל רואה בהם את הסדר התרכיזי, התמציתי של עם ישראל בעולם. כלומר, כדי שעם ישראל ותורתו יופיעו בעולם, אז אנחנו צריכים להבין איך זה אמור להיות. מהו הסדר של עם ישראל והתורה? אומר המהר"ל שלושה קריטריונים שקשורים זה לזה. קריטריון ראשון, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל. אנחנו יודעים שהאדם חי בזמן ומקום. גם על זה דיברנו כבר. ואנחנו יודעים שחז"ל אמרו זמן כגרים, מקום כגרים. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא סידר אומה מסוימת, או הייתי אומר ככה, ברא אדם מסוים או עם מסוים, ושם אותו בזמן מסוים ובמקום מסוים, זה לא דבר מקרי. זה דבר עצמי. אם ניקח דוגמה, ניקח דוגמה יותר פרטנית, אבל תכף נעשה לדוגמה יותר כללית. אם הקדוש ברוך הוא ברא בעם ישראל 12 הופעות אלוקיות, הנקראות 12 שבטים, ממילא הכרחי שיהיו 12 נחלות. כי האופי של כל שבט מופיע בכל חבל ארץ. לא יכול להיות שלא תהיה התאמה בין האופי של האדם לאופי של האדמה. ולכן המקום גורם. כלומר, המקום נברא לכתחילה עם אופי כזה, עם תכונה כזו, שרק במקום הזה אותו אדם או אותו שבט או אותו עם יכול להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. אז המקום שבו האדם גר, קל וחומר הנחלה השייכת לשבט בעם ישראל, קל וחומר החלוקה של כדור הארץ בין ארץ ישראל לשאר הארצות, בין ישראל לעמים, היא לא חלוקה מקרית. זה הסדר שלנו. שאנחנו דיברנו היום עם הבנות, על החומרה של היציאה מהארץ. אז לפי המהר"ל ברור, כי אתה יוצא מהסדר. זה לא הסדר האלוהי. בואו נקרא את זה. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה. אז קודם כל, הרווחנו כאן כבר משפט מהמהר"ל, שכל עם חי בארץ המתאימה לאופיו. נכון שיש הבדל בין ישראל לעמים, שעם ישראל הוא עם הנצח, והעמים הולכים ומתחלפים על במת ההיסטוריה, ולכן גם הנחלות הולכות ומשתנות, לעומת ארץ ישראל שהיא קבועה, אבל באופן עקרוני, אם יש 70 אומות, שזה 70 צדדים של מדרגת גוי בעולם, אז יש 70 ארצות שהן ביטוי או הופעה של אותם 70 צדדים של אותם עמים. ככה צריך להבין את זה. ולכן סידר את ישראל, אז כל אומה סידר אותה במקום הראוי לה. אז לכל אומה יש את הארץ המתאימה לה. אז לעם היפני מתאימה ארץ יפן. לעם הברזילאי מתאימה ארץ ברזיל. וכדומה. וסידר את ישראל במקום הראוי להם, שהוא ארץ ישראל. כי בעולם הזה המקום והזמן הם שני הממדים שדרכם האופי של אותה תכונה, של אותו טבע, של אותו נברא, יכול להתגלות. וכל הדברים, סליחה, והגלות מן מקומם, הוא שינוי ויציאה לגמרי. כלומר, גלות זה לא רק חורבן הממלכה. זה לא רק אתה לא חי במקום שבו הורגלת לגור. גלות של עם ישראל זו יציאה מהסדר. זה תחפושת. זה מציאות לא נורמלית. כל אחד מאיתנו יודע, הוא מכיר את אופיו באיזושהי מידה, והוא יודע שכשהוא מנסה להתנהג על פי אופי של מישהו אחר, הוא יוצא מהסדר של עצמו, מכל מיני סיבות, הוא יודע שזה לא דבר שיתמיד. זה דבר שהוא לא יכול להתמיד. אז אני יכול לחכות מישהו, יכול להעתיק מישהו, אבל זה לא דבר קבוע. זה לא דבר רציף, זה לא דבר שיכול להיות מוחלט. זה טכני, זה חיצוני, זה לא אמיתי. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי, כלומר, כאשר הנברא יוצא מהסדר שהבורא ברא אותו על פי הסדר הזה, והמקום שבו אדם או שבט או עם חי, זה חלק מהסדר האלוקי, זה לא דבר טכני. לכן, וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם. למשל, בואו ניקח דוגמה פשוטה. שאמר אל גם מזכיר את זה במקומות אחרים, גם פה נותן דוגמה אחרת. האם אדם יכול לחיות בים? האם בני אדם יכולים לחיות במים? כמו דגים. לא. כמה זמן אדם יכול להיות בים? תלוי בשייטת. כן. אבל גם זה, הוא לא בים. הוא אסור לגלות איפה. האם דג יכול להיות על היבשה? יכול להיות. 10 שניות. חצי דקה. דקה. אבל הוא לא יכול להתמיד בזה. אז אדם יכול להיות במים ודג יכול להיות ביבשה, אבל אין לזה, אין למציאות הזאת יכולת התמדה. כי היא יציאה מהסדר. ולכן, אם היינו נשארים בדבר שהוא יציאה מהסדר, הבלתי טבעי לנו, באופן קבוע, זה היה הופך לטבע. זה היה הופך לסדר. אז הדבר שיוצא מהסדר לא יכול להיות הסדר, כי הוא יציאה מהסדר. והדבר שהוא נוגד את הטבע לא יכול להפך לטבע, כי הוא נוגד את הטבע. לכן אומר המהר"ל, ההוכחה על הגאולה היא הגלות. כי כל אומה, קל וחומר עם ישראל, כבר הוא סידר אותה כמתאימה במקום מסוים, ואם העם הזה, סליחה, גולה, אז הוא לא יכול להתמיד במקום הבלתי טבעי לו, וגם אם הוא יהיה במקום הבלתי טבעי לו 2000 שנה, בסוף הוא יחזור לסדר. כי אין ברירה. כי זה המקום שבו הטבע יכול להתגלות. הטבע, התכונה, האופי של אותה אומה יכול להתגלות. לכן, עוד פעם, וכל הדברים כאשר הם מוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקומם הטבעי. אני רוצה גם לומר איזה משפט לא כל כך נעים, האם זה אפשרי? אפשרי להגיד משפט לא כך נעים? אפשר. אחד, המקומות. מקומות במחאות, כן? אחד מסוגי המקומות. מקום זה לא רק גיאוגרפיה, כן? מקום זה עמדה נפשית, מקום זה סדר חיים, כן? מקום זה מושג רחב בהקשר הזה. אחד ממדי המקום שבתוכם האדם חי, ככה קרב הוא סידר, זו המשפחה שלו. האדם נולד להורים האלה. מה אפשר לעשות? טוב או רע? מסתדר איתם או לא מסתדר איתם, זה לא משנה. גדלת במשפחה הזו. אמא שלך הייתה בהיריון 9 חודשים. אתה התוצאה של אבא שלך ואמא שלך. ההורים שלך גידלו אותך, נתנו לך את כל מה שהם יכלו, או השתדלו לפחות. וכשאדם מתחיל להתבגר ולעמוד על דעתו, לפעמים הוא לא מסתדר כל כך עם המשפחה, עם הבית, עם האווירה, עם הקן שבו הוא גדל. ואז יכול להיות שלב חד ושלום, שבו האדם פורש מהבית. הגוזלים שלי עזבו את הקן. יפה. העזיבה של הקן יכולה להיות גם טוטלית. יכולה להיות גם בכעס. יכולה גם להיות מתוך איזה מין טריקה דלת. נכון. אבל זה לא מצב נורמלי. המצב הנורמלי הוא שלאדם יש משפחה. וגם אם יש סיבות כאלה ואחרות שהוא מתרחק מהמשפחה, הוא תמיד אמור להרגיש באופן טבעי, נפשי, פסיכולוגי, בריא, במקום שממנו הוא הגיע לעולם. אצל המשפחה שלו. ואני אומר לכם, אתה רואה לפעמים אנשים שעזבו את הבית. לפעמים באמת בטריקת דלת. לפעמים לאורך זמן ושנים לא קצרות. ככל שהם חוזרים למצבם הבריא, ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית ודאי, אבל אפילו ברמה הנפשית, אתה רואה שחלק מהחזרה של הבריאות הזו, של הישרות הזו, זה חזרה אל המשפחה. באיזושהי מידה. ואם יש נתק עם המשפחה שהוא נתק, נקווה שלא, מוחלט, סליחה שאני מדבר ברור, אז האדם הזה שאין לו בית, אין לו משפחה, אין לו מקום שבו הוא מרגיש איזה מין ביטחון נפשי בסיסי, כי משם הוא בא לעולם. כן, האדם הזה, סליחה שאני מדבר ברור, יש לו שריטה רצינית בנפש. זה לא פשוט מה שאנחנו מדברים. זה לא חייב להיות שאתה תהיה החבר הכי טוב של ההורים שלך. ואת תהיה החברה הכי טוב של אמא שלך. זה לא הכרחי. מי שזכתה לזה וזכה לזה, נפלא. אבל גם אם לא, כשאדם, הרי כל אחד מאיתנו כנשוי, או נגיד כחייל, או כשירות לאומי, ואחרי זה כבן ישיבה או בת מדרשה, ואחר כך כנשוי עם ילדים, כשהוא בא הביתה, יש איזו תחושה כזאת שאני חוזר אל המבצר שלי, אל הביטחון שלי, אל משהו שהוא חלק מבסיס ההוויה והקיום שלי. ככה זה אמור להיות. אז אולי בגיל ההתבגרות יש כל מיני משברים בין הורים לילדים, ואולי לפעמים גם מגיעים למסקנות קיצון בשלב הזה, אבל אחר כך כשמתחתנים ומגיעים בעזרת השם הנכדים, כלומר ילדים נכדים, אז בדרך כלל יש חזרה אל הבית, וזה יוצר איזה סוג של בריאות. זה סוג של מקום, זה סוג של מקום. טוב, לא תכנתי לדבר על זה, למרות שהסוגיה הזאת מאוד חשובה. וכל הדברים, כאשר הם מוצאים ממקום הטבעי, והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום בלתי טבעי להם. כי זה לא הסדר, שאגב הוא ברא את העולם, אז זה לא רצון השם. אז אתה מחכה, אתה מעתיק, אתה לא אתה. כי אם היו נשארים, ולכן אין להם עמידה במקום בלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. כי אם היו נשארים במקום בלתי טבעי להם, היה בלתי טבעי, נעשה טבעי. ודבר זה אי אפשר שיהיה בלתי טבעי נעשה טבעי. משל זה, משל בעולם הפיזיקלי. אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, התכונה של האש זה שהיא שואפת למעלה. אז שאתה מדליק אש, היא בוערת מלמטה למעלה. זה כיוון התנועה שלה. נכון? עכשיו, אם אנחנו נגיד, ננסה לקווץ את האש, ניצור לה איזה מחיצה, נשים עליה איזשהו מכסה, והוא לא יאפשר לאש הזאת, להיות בתנועה כלפי מעלה. משל זה, אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, ולא יעלה מן הארץ אל השמיים, כלומר, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, כי הוא עולה מלמטה למעלה, שלבת. ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה, אתה לא נותן לו את יכולת התנועה מלמטה למעלה, וכן הארץ, מקומה הטבעי למטה. ואתה עכשיו לקחת נגיד אדמה, ולקחת חופן אדמה, העלית אותו למעלה מן הארץ, ולו נעצר את הציור, אתה פותח את כף ידך, עוזב את האדמה, מה אתה מצפה? שהאדמה תהיה באוויר, תישאר באוויר, היא תנוע למעלה, היא תנוע לצדדים? לא. היא תחזור למקורה. זה המקום שלה. וגם האש, ברגע שתסלק את החציצה, היא תנוע מיד למעלה. ברור. ואם אתה, וכן הארץ, מקומה הטבעי למטה, ואם אתה מכריח חלק ממנו לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלא במקום הטבעי, כבר היה בלתי טבעי, נעשה טבעי, וזה דבר בלתי אפשרי. וכן ישראל בעצמם, אם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומם הראוי להם, כי מקומם הראוי להם לפי סדר המציאות, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, להיותם בארץ ישראל, תכף נראה ברשות עצמם, אבל קודם כל בארץ ישראל. ולא ברשות אחר. נעזור ברשות אחר, קודם כל בארץ ישראל. כמו כל דבר ודבר מן הנמצאים הטבעיים, יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו, כמו שגזרו חז"ל אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, וכל דבר הוא ברשות עצמו, תכף נגיע לרשות עצמו. אם כן, דבר ראשון, מה היה החיסרון שלא הבינו המרגלים? קלקול ראשון שחטא המרגלים. שלא הבינו שארץ ישראל היא המקום הטבעי לנו. היא הסדר הרוחני שלנו. ולכן זה לא משנה בכלל אם הארץ הזאת אוכלת או שביעה או לא אוכלת או שביעה. אם יש בארץ הזאת פרי או אין בארץ הזאת פרי. אם יש אויבים שצריך להילחם בהם ואולי גם קשה לנצח אותם, או אין אויבים, או קל לנצח אותם. כל זה לא פונקציה. שכל הפוליטיקאים ישמעו. כן. זה לא פונקציה. ברגע שאנחנו מבינים שארץ ישראל זה הסדר שלנו, הסדר האלוהי שלנו, כל השאלות האחרות לא קיימות, לא רלוונטיות בכלל. אפשר לקבל רגע חומש? במדבר. אני אגיד רגע בעל פה. לפי חז"ל, לפחות בפרשה שלנו, שלח לך אנשים, לך לטובתך, אני מצווך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אבל אם עם ישראל בא בערבוביה לפני משה ואומר אנחנו רוצים להישלח או לשלוח נציגות, זה בא מהם, זה לא בא ממני. זאת אומרת, ארץ ישראל לא שייכת בה שום בחינה. אנחנו לא בוחנים את ארץ ישראל. דבר ראשון, לכן שלח לך אנשים. לדעתך, אני מצווה לך. למה הקדוש ברוך הוא לא מצווה לשלוח מרגלים? כי מה נפקא מינה? שירו שעדו טובה או רעה, שקל או קשה לכבוש אותה, מה זה משנה? זה סדר אלוהי. זהו. אז כל השליחות הזאת היא בעצם לך. לדעתך, כי אתה משה רבנו צריך לספק את רצון העם, כי להם יש כל מיני קושיות. האם שווה, האם כדאי, האם אפשרי, האם קל, האם קשה. כל השאלות האלה לא מתחילות בכלל. אם אנחנו מבינים שארץ ישראל זה הסדר שלנו. נקודה. זה כמו שאדם יגיד, קשה לתפקד את גוף האדם. נכון? אנחנו צריכים לשבת ישר ולהתכופף בגב זקוף. קשה. אז אני מתכופף ככה ולשב ככה. או ככה. נכון? זה לא עניין שקשה או קל, זה עניין של מה הסדר של הגוף. הסדר של הגוף, זה תהיה כמה שאתה יכול יותר. אנכי. כך תשמור על בריאות הגב שלך לפחות. זה קשה להתכופף ככה ולא ככה, נכון? אבל זה הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף. אז צריך להתנהג על פי הסדר הזה. וכל זה הדרך, בכל התחומים. לכן עצם שליחת המרגלים היא יציאה מהסדר. כי היא בעצם תולה בתנאים חיצוניים את הקשר שלנו אל הארץ. ולכן באמת זה מה שקרה. רק עוד טיפה רגע. הם חוזרים מה... תיור שלהם ואז וספרו לו ואמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה אפס כי אז אם כן כרגע בשלב הראשון פרגנו על ארץ ישראל אבל אמרו שיש קושי לכבוש את ארץ ישראל וערים בצורות וכו' וכו' אחר כך לא רק שהם אומרים שאי אפשר לכבוש את הארץ גם מוצאים שלב שני דיבת הארץ גם ארץ ישראל לא טובה. בהתחלה אמרו ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. נכון? גם זבת חלב ודבש, זה פריה. איפה הבעיה? הבעיה היא לא ארץ ישראל, הבעיה היא כיבושה של ארץ ישראל. כלומר, הבעיה היא לא הגיאוגרפיה של הארץ, הבעיה היא הפוליטיקה של הארץ. זה שלב ראשון. שלב שני, ואנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, עלה כאן פוליטיקה, כיבוש הארץ, בלתי אפשרי, ואז מתוך אי אפשרות כיבוש הארץ, מגיעים כבר לדיבת הארץ. אומרים כבר שהארץ רעה, ולא כמו שאמרו בהתחלה, זבת חלב ודבש. והוציאו דיבת הארץ אשר תר אותה מעשה למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא. אם כן, שני כישלונות. א', כישלון על הארץ, וב', כישלון על האפשרות לכבוש את הארץ. כל שני הכישלונות האלה לא רלוונטי, בתנאי. שאתה מבין, כלומר, לא ניקשל בשני הכישלונות האלה, גם היום, הרי מה הבעיה שלנו היום בחברה הישראלית ביחס לארץ ישראל? או שאנחנו אומרים, ארץ ישראל היא לא ארץ טובה. מכל הסיבות. חם פה, קר פה, בירוקרטיה פה, אלף סיבות. נכון? יקר לחיות פה כלכלית וכו'. חוץ הארץ יותר טוב. אז קודם כל אנחנו מוצאים חדש שלום דיבת הארץ. הארץ לא טובה. וגם אם נאמר שהארץ טובה, מי אומר שקל לכבוש אותה? להקים עליה ממלכה. להתגבר על האויב. לבסס את השלטון. אז זה דיבת הארץ ודיבת היכולת לכבוש את הארץ. זה שני דברים. ברגע, זה חטא המרגלים. איך מתקנים את חטא המרגלים? א', שמבינים שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, זה שזה הסדר שלנו. זה הסדר האלוקי. ולכן האם הארץ טובה או רע, זה לא רלוונטי. הארץ היא טובה, טובה הארץ מאוד מאוד. זה בהתחלה עובדה שבאמת. אבל גם חד ושלום לא הייתה רע, מה זה רלוונטי? כבר הוא אמר, זה הסדר שלכם. ב' כיבוש הארץ. לא צריך לפחד. ואני בינינו ככה גבים. וכן היינו בעיניהם. אבל אם נהיה בעינינו כעריות, אז כן היינו בעיניהם. אז קל לכבוש את הארץ יחסית. אבל גם אם קשה. מה? למה זה פונקציה בכלל? בקיצור, כל הפונקציות המעשיות שהחברה הישראלית היום מתבחבשת עליהם, לא רלוונטיות לפי התפיסה של התורה, שארץ ישראל היא הסדר של עם ישראל. זהו. זה קריטריון ראשון. לא צריכים לשלוח מרגלים? שלח לך. זה מה שאמרתי בהתחלה, שלח לך. אני איני מצווך. המלבים אומר, תפתחי במלבים, גם פרשת שלח לך, גם בספר יהושע, חמישה הבדלים בין שילוח 12 מרגלים בפרשת שלנו, לבין שילוח שני מרגלים בימי יהושע. לא. לא. דרך אגב, לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. המלבים יראה הרע. שהרי, אם תשימו לב, בכל הפסוקים שלנו פה, בפרשת שלנו, המרגלים לא נקראים מרגלים. הם נקראים תרים, שלח לך אנשים ויתורו, וישובו מתור הארץ. החטא, זה באמת חטא המרגלים, שהם הפכו מתרים למרגלים. מה ההבדל? לכן שם אם תסתכלי, וישלח יהושע שניים, מרגלים, חרש לאמור. תראי שם הפסוק הראשון, חמישה הבדלים אומר המלבין. קודם כל הם לא היו תרים, היו מרגלים. אבל מה ההבדל בין תר למרגל? אומר המלבין פשוט, תר מלשון תייר. כשאדם הולך לתור בארץ זרה, הוא הולך להיות תייר. מה הוא מחפש? את הטוב או את הרע? את הטוב, הוא רוצה לראות את המקומות היפים, את הדברים המיוחדים. אז הוא מחפש את הטוב. מרגל, שהוא מחפש מאיפה נקודת התורפה לכבוש את הארץ הזאת, הוא מחפש את הטוב או את הרע? את הרע. אומר המלבי"ם, הבדל ראשון בין ימי יהושע לימי משה, וזה חטא התרים שהפכו למרגלים, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, גם אם אתם הולכים לדעתכם, תראו את הטוב, אתם תרים. שלח לך אנשים ויתורו. לא וירגלו, תחפשו את הטוב, תחפשו את הגרעין האלוקי החיובי שגנוז בארץ הזאת, במילים של מהר"ל, תחפשו את הסדר האלוהי, תראו את ההתאמה ביניכם, בין עם ישראל לבין הארץ הזאת לבין ארץ ישראל. אבל במקום לחפש את ההתאמה, לראות את הטוב, הם ראו את הרע. נהיו מרגלים, מקום תרים. זה חטא המרגלים כפשוטו, חטא המרגלים. כי אם הם יהיו תרים, הם לא יהיו חוטאים. כתרים הם לא יכולים להגיד ארץ אוכלת ושביעה. לא יכולים להגיד ראינו שם ענקים. אי אפשר לכבוש את הארץ הזאת. טוב, סוגיה שלמה, לא נפתח את זה עכשיו. אם כן, עיקרון ראשון, ביחס לארץ ישראל, היא הסדר שלנו. עיקרון שני, אז אם כן, הגלות יציאה מהסדר, כי אנחנו לא בארצנו. אז היחס הראשון לארץ ישראל, זה שאנחנו לפי הסדר, במובן הזה, שיש לכל עם מקום, ורק במקום הזה יכול להופיע את טבעו, והמקום הגיאוגרפי שלנו הוא ארץ ישראל. הלאה. נקודה שנייה. וכמו כן, לא רק שקריטריון הסדר הראשון זה המקום המתאים לאומה הישראלית, אלא, אני אומר רגע בכותרת, אלא הביחד של האומה הישראלית. כלומר שיהיה עם ביחד. עם אחד הוא אמור להיות ביחד, במקום אחד. כשאנחנו בגלות, אני אומר רגע בעל פה, אנחנו מתפזרים. אז קריטריון ראשון, השייכות למקום. השייכות העצמית למקום. קריטריון שני, הביחד הלאומי שלנו. שלזה היינו יכולים להיות גם באוגנדה. אבל אז איבדנו את הקריטריון הראשון של השייכות למקום. אוגנדה זה לא הטבע שלנו. אומר המהר"ל, תנאי שני, בסדר מדויק, סדר נכון, סדר אלוקי, זה שכולנו באותו מקום ביחד. וכמו כן הפיזור אינו דבר טבעי. אם עם ישראל הוא עם אחד, שכולל אומנם 12 שבטים, אז העם הזה הוא אמור להיות ביחד. הגלות זה היעדר הביחד, זה פיזור. כל שבט או כל עדה, קוראים לזה, מפוזרת במקום גיאוגרפי אחר על פני כדור הארץ. וכמו כן הפיזור אינו דבר טבעי, וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיותם כלל אחד. כלומר, כלל גדול, שחלקים שמרכיבים שלם, גם אם חלק אחד יצא באופן זמני מההכללה של השלם, הוא בסוף יחזור אל השלם. נגיד זכה ונקבה. בעולם הנשמות איש ואישה, זה השלם. בעולם שלנו נפרדו, מפוזרים. נשמע את הצד הזכרי פה, הצד הנקבי שם. מתחת לחופה, מתאחדים. עכשיו חזרתי מחופה. אז הנה, מתחת לחופה, מתאחדים. יוצר האדם. הנה, קיבלנו שוב צורת אדם, שלפי המילון של התורה שווה זכר ונקבה. זכר ונקבה, אברהם. אז הפיזור של האומה הוא דבר לא נורמלי. הוא יציאה מהסדר. אז לא רק המקום הגיאוגרפי, מקום גורם, אלא האיחוד של האומה. ודבר זה מעבר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי החלקים עניין אחד להם. האם מישהו פעם היה במפעל להכנת פאזלים? לא. אבל נראה לי, לא הייתי במפעל אף פעם, אבל נראה לי שלפני שחותכים את הפאזל לאלף חתיכות, אלף חלקים, קודם כל יש תמונה או ציור. אז קודם כל יש אחד. אחר כך מחלקים, חותכים אלף חלקים, שמים בשקית, מנערים. טוב, עכשיו פיזור. מוכרים בחנות, ואז מחברים את החלקים. הנה, קיבלנו שוב פעם תמונה. אז התחלנו מתמונה, וסיימנו בתמונה. בערב, בדרך שילמנו 20 שקל כדי לקנות את הפאזל. בסדר? אבל בעצם מה המטרה? להחזיר את המצב של החלקים למקורם, הטבעי להם, היסודי שלהם, שאליו הם שייכים באמת, שהוא מבטא את המהות שלהם. לכן כשעם ישראל מפוזר בין העמים, זה לא מצב נורמלי. הקדוש ברוך הוא סידר כל אומה בארצה, וסידר כל אומה ביחד, ולא מפוזרת. ואם כן, למה יהיה חילוק ביניהם ולא יתאחדו מאחר שהם דבר אחד, ולכך כל פיזור עומד להתכנס יחד. ולפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע, שמאחר שהם אומה אחת, ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד. כמו שתמצא, כל הדברים הטבעיים אינם מחולקים לשניים, למשל גוף האדם, רק הם מתקבצים ביחד. וכן כל הנחלים הולכים אל הים להיות מתקבצים, ואין דבר אחד מתחלק. ומאשר, כלומר, היות, והאומה הישראלית אומה אחת בלתי מחולקת ומופרדת יותר מכל האומות, ראוי שיהיו מקובצים יחד. מקבץ נדחה עמו ישראל. זה לא ברכה רק נבואית, זה ברכה לחזור אל הסדר. אז כמו שהסדר זה המקום, הסדר זה הביחד. ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט אינו טבעי כלל, ואי אפשר לומר שדבר זה הוא בשביל חטא ואבון, כלומר גם אם נאמר שהפיזור, כלומר הגלות והחורבן, הם בשביל או מפני אבון ישראל, אבל סוף סוף כל דבר שהוא יוצא מהסדר צריך לחזור לסדר, אז גם אם נגיד שהאבון הזה הוא 2000 שנה, דרך אגב, אסור לשכוח, המהר"ל כתב את הדברים האלה כשלא היינו בארץ ישראל וכשלא היינו ביחד. כלומר, זה לא חוכמה לכתוב את הדברים האלה בדור שלנו. הנה אנחנו בארצנו, הנה אנחנו ביחד, ותכף נגיע לקריטריון השלישי שגם הוא ברוך השם מתממש בדורנו. המהר"ל כתב את זה לפני מאות שנים. ולפני מאות שנים לא היינו בארץ ישראל. וזה נראה מבחינה הגיונית, תיאורטית, מעשית, זה נראה דבר בלתי, בלתי הגיוני בכלל, בלתי מציאותי. והיינו מפוזרים. ומדרכו של עולם שכשחלקים של עם אחד מתפזרים לאורך כל כך הרבה שנים במרחקים גיאוגרפיים כאלה, אז כל חלק של אותה אומה הוא נטמע ונהפך להיות חלק מאותה אומה שאליה הוא הגיע. ודאי אחרי 2000 שנה. אז כשהמהר"ל כתב את זה, זה היה נראה אולי השערה, חזון, ציפייה. אבל הנה, אנחנו הדור שמוכיח שאמר הלומר זאת אמת. לא היינו בארצנו, יציאה מהסדר, 2000 שנה, עברנו מה שעברנו בגלות הנוראה, וחזרנו אל הסדר, חזרנו למקום. ב', היינו מפוזרים 2000 שנה. לא היינו ביחד. ההיגיון והניסיון אומר, אין סיכוי שנחזור לו ביחד. והנה, חזרנו להיות ביחד. וואו. אצל המהר"ל זה היה רעיון, אצלנו זה מציאות. ואי אפשר לומר שדבר זה, כלומר הפיזור, הוא בשביל חטא ואבון, סוף סוף דבר זה הוא בלתי טבעי, ולכן גם אם הפיזור יהיה כל כך הרבה שנים, 2000 שנה, בסוף נחזור להתאחד, והנה אנחנו בדור שלנו זוכים לראות בעינינו, בגופנו אנחנו מממשים את מה שכאן אמר הלומר. ויהיה הבלתי טבעי נשא טבעי, אם היה זה לעולם, ולכן הפיזור לא יכול להיות לעולם. כן, קריטריון ראשון, ארץ ישראל כמקום טבעי לאומה הישראלית. עיקרון שני, עם ישראל צריך להיות ביחד. עיקרון שלישי, מלכות. ריבונות, עצמאות לאומית, אי שיעבוד ועוד, כי לפי סדר המציאות, אין ראוי שתהיו אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה. בואו ניקח דוגמה פשוטה, כל אחד מאיתנו. יש שלב מסוים בחיים, למשל, כשהוא תינוק, שהוא מקבל עליו מרות, שהוא מקבל עליו עול, ההורים שלו. אחר כך בבית ספר, יש עמידה המורים שלו. אבל יש שלב שהוא כבר גדל, והוא כבר רוצה להיות עצמאי. הוא לא מוכן להיות ברשות אחר. הוא רוצה להחליט החלטות עצמאיות. יש לו ביטחון אישי, עצמי. הוא רוצה להיות הוא. הוא רוצה מתוך הבנה והזדהות, הוא לא רוצה מתוך שקופים עליו. אז מטבע האדם לא להיות ברשות אחר. מטבע עם לא להיות ברשות אחר. רבותיי, שלושה קריטריונים לסדר של אומה. א', ארץ, מקום. ב', עם ביחד. ג', שלטון. זהו. מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין מה זה עם. כשחזרנו, מה המרגלים לא הבינו? הם לא הבינו שארץ ישראל זה הסדר שלנו. ואנחנו פה צריכים להיות ביחד. ואנחנו פה צריכים להקים מדינה ושלטון. מה בדור הזה אנחנו צריכים לחדד לעצמנו? שהארץ הזאת זה הסדר שלנו. ואנחנו צריכים להיות ביחד. וצריך להעמיד פה שלטון ולבסס אותו ולהעמיק אותו. זה סדר של אומה. יש ארץ, לא ביחד. כלומר, יש עדיין יהודים באמריקה. והשלטון לא מספיק חזק? חסר בסדר. התפקיד שלנו בדור הזה זה לחזור אל הסדר. האלוהי, זאת המטרה. לא, אין יותר מתאים מלפתוח ספר נצח ישראל בזה. מה זה גאולה? גאולה זה לא, זה יופי, נגמרה אנטישמיות, איזה יופי, פתרנו את בעיית הפוגרומים, איזה יופי, נהיה עם חופשי בארצנו, נרים דגל ביום העצמאות וכו'. לא. גאולה זה חזרה אל הסדר האלוהי. וממילא אפשר להופיע את התוכן האלוהי מתוך שאנחנו חזרנו לסדר. אני קורא ועוד, כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה, ברשות עצמה, בשלטון עצמה, בעצמאות לאומית. רק מה שראוי שהוא ישראל עליון על גויי הארץ, זה עוד נושא. כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר. כי כך ראוי לפי סדר המציאות בשביל מעלתן ומדרגתן, שלא רק שישראל יהיו עצמאים, אלא אפילו יהיו עליונים, אם אפשר לומר, על שאר העמים, נעזוב את החשבון הזה. אבל שאר האומות לפי סדר המציאות, ראוי שכל אומה ואומה מצד שנבראת לעצמה, שלא תהיה רשות אחרים עליה. ולכן אנחנו רואים במשך כל ההיסטוריה, שכל קבוצת אנשים המגדירה את עצמה עם, דורשת חופש לאומי, ריבונות עצמית. האם הערבים הנמצאים במדינת ישראל, אני אקראים בטעות פלסטינאים, האם יש להם ערך של אומה? טוב, אז צריך ללמוד ספרי היסטוריה שלו. אוסף של פליטים מכל מיני ארצות, שכאילו עשו את עצמם אומה, שכאילו מגיעה להם מדינה. לכן גם הטענה של השמאל הישראלי שטוען, שכל קבוצת אנשים שדרשה ריבונות עצמאית, גם אם התהליך היה ארוך ומסובך, כולל מאבקים ומלחמות, בסוף היא מימשה את הריבונות העצמאית שלה. כי זה סדר העולם, שכל עם רוצה להיות ריבון על עצמו, זה נכון אם אתם עם. אבל אם אתם לא עם, אז זה לא נכון. דרך אגב, למה אומה פלישתית נקראת פלישתית מלשון? פלישה. כשאני פולש למשהו, זה בעצם, מה אומר? שאני נכנס למקום שהוא לא הטריטוריה שלי, הוא לא שלי בהם. לכן הפלישתים, הפלסטינאים, הפולשים. כן? טוב, סוגיה שלמה, סוגיה הזאת של הפלישה הזאת, של הפלישתים המודרניים האלה. ואם היה נשאר דבר זה תמיד, שאנחנו משועבדים תחת עמים אחרים, הוא הגלות, ויד האומות משלים על ישראל, היה דבר זה שנועל לפי סדר המציאות, והוא שינוי סדר העולם עומד תמידי, ודבר זה אי אפשר. ולכך שלושה חלקים שהם חזרה אל הסדר, ובדור שלנו זה לא רק רעיון, זה מציאות, וזה התיקון לחטא המרגלים. א', ההכרה שהסדר שלנו מבחינת המקום הוא ארץ ישראל, ב', שאנחנו חייבים להיות ביחד, ולכן כל היהודים צריכים לעלות לארץ ישראל וכולנו ביחד, ג', אנחנו צריכים להעמיד שלטון ולבסס את השלטון הזה, כמה שניתן. ולכך מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. במהרה בימינו, אמן. יפה מאוד. להתראות.